טוב, אז קודם כל, מי זאת אסנת בת פוטיפרה? אסנת הייתה בסוף האישה של יוסף, אבל המקור שלה, השורש שלה, מאיפה הוא בא? יש לנו מדרשים, מדרשות חלוקות, ככה זה נקרא בלשון של הלומדים, מדרשות חלוקות. נחזור חזרה ליעקב אבינו. יעקב אבינו היה אצל לבן במשך 22 שנה, הוא עוזב את ארם נהריים, חוזר חזרה לארץ כנען לאביו יצחק, באמצע הדרך הוא קצת משתאה, ואז הוא חונה במקום שנקרא סוכות, וביתו יוצאת, זה היה לפני שכם, קדמת העיר שכם, לא בתוך שכם, ליד שכם, והוא, ביתו יוצאת לראות בבנות הארץ, להתחבר עם חברות, זה בפשט, ותופס אותה איזשהו אדם לא מוסרי, והוא היה בן של הנשיא של הארץ, קראו אותו שכם, הוא גר בשכם ושמו היה שכם, ואבא שלו קראו אותו חמור, זו משפחה מאוד מעניינת, והוא לוקח אותה ואונס אותה, את דינה, בת יעקב, וכתוצאה מהאונס הזה היא נכנסה בהיריון, ונולדה ילדה קטנה שהיא נקראה לימים בשם אסנת. אז הפרשנות הראשונה, זאת אומרת המדרש הראשון, רואה את אסנת כבת של דינה ושכם. ואז מגיע הפשט של הכתוב שאנחנו קוראים בפרשיות על אסנת ועל הנישואים של יוסף עם אסנת בפרשת ויגש, אז בפרשת מקץ. אז בעצם מה שאנחנו רואים בפשט, שהיא הייתה בת של האדון שיוסף גר אצלו בבית, שהוא היה עבד שלו, פוטיפר, אסנת בת פוטיפרה כהן און, היא הייתה ביתו. עכשיו פה אנחנו שומעים דברים שנשמעים הזויים. מצד אחד אומרים לי הבת של דינה, מצד שני אומרים לי הבת של פוטיפרה. אז תחליט, אישה אחת, בת אחת לא יכולה לצאת משתי נשים, חוץ מבשתי, גם ושתי המלכה הוססו משתי נשים, נעשו אותה משתי נשים, זה בדיחה כמובן, אז רק ושתי זה היה יכול להיות, אבל בדרך הטבע זה לא יכול להיות. אז אני אוהב תמיד את הפרשניות שמשלבות את הפירושים השונים ביחד, ואחד מהם במקרה הזה זה יונתן בן עוזיאל המפורסם מהמוקה, שהוא מפרש שהיא הייתה בת של דינה ושכם, ואחרי שהיא נולדה יעקב שלח אותה בהוראת הקדוש ברוך הוא ותלה לה על הצוואר טס מזהב שעליו כתוב כל הסיפור איך היא באה לעולם, והיא ירדה למצרים כשהיא גדלה, ומי שאימץ אותה וגידל אותה בבית היה פוטיפרה, היה פוטיפר שר הטבחים, איפה שיוסף בסוף גם כן גדל. אז היא, לפי הפרשנות הזאת, הייתה נכדה של יעקב אבינו, מבדינה ביתו, ומשכם, שזה היה אבא הביולוגי שלה, והאבא המאמץ שלה היה פוטיפרה, היא גדלה אצלו. עכשיו, מה שהיא סימלה, קודם כל בפשט, אנחנו יודעים שכשרוצים להבריח, רוצים להחביא מהגנבים בבית משהו, שמים את זה במקום שהכי לא חושבים שהכסף שם נמצא. אז בלשון של ספרי הקודש זה שכשרוצים להחביא מהקליפות והסטרא אחרא איזשהו דבר, מחביאים את זה בזבל. אז הרבה מאוד דברים מאוד מאוד עמוקים וגדולים ונשמות מאוד עצומות ועמוקות שירדו לעולם, ירדו לעולם בצורה שנראית מוזרה קצת. וגם אסנת באה לעולם באיזושהי דרך מוזרה. שכם, דינה, אונס, זה לא משהו שהוא נשמע לעניין כל כך, או בכלל לא. וזה בגלל שהייתה לה גבהות נשמתית, ככה מסביר הרבי, הגבהות הנשמתית שלה הביאה את זה שהיא צריכה לבוא בדרך כביש עוקף ולא בדרך ישירה, משום שהגבהות הנשמתית שלה הביאה את המציאות להוריד אותה לעולם בדרכים לא דרכים, כמו שמבריחים. מבריחים כל מיני יעלומים וכל מיני דברים כאלה שיקרים מאוד, מבריחים אותם בצורה לא סבירה כדי שלא יעלו עליהם. אז הקליפות והחיצונים לא יעלו עליהם, היא ירדה לעולם בצורה מסוימת, אבל, וזה גם כן כלל מאוד חשוב, מביא את זה האריזל בליקוטי תורה ובסוף פרשת מסעי, הוא אומר, בכל זאת כיוון שהיא גדלה, היא באה אבא שכם, השפיעה עליה משהו, והיא גדלה בבית של המצרים שטופים בכל מיני דברים לא טובים, אז היא השפיעה על הנשמה שלה, וזה בא לידי ביטוי, אז אני אומר רק בדרך אגב, להגיד שכל דבר שאתה עושה או לא עושה, אפילו אם אתה מאוד מאוד גבוה מבחינה נשמתית, אבל יש משהו, יש איזושהי השפעה שזה משפיע עליך, וזה בא לידי ביטוי אצלה, שהילד שלה, כך אומר אריזל, מנשה, לא רצה להיכנס לארץ ישראל. אנחנו יודעים שהיו חלק מהשבטים, שבט ראובן, גד, וחצי שבט מנשה. אז על כל אחד מהם יש הסבר מדוע הם רצו להישאר, אבל שבט מנשה לא מסופר עליו שהוא היה כל כך הרבה עם צון או משהו כזה. ראובן גד היה להם הרבה צון, ושם היה הרבה מרעה לצון. אז השבט הזה החליט שהוא לא רוצה להיכנס לארץ. אומר האריזל, זה נדבק בו מאימו. ממה שנדבק באימו. כלומר, סתם כדי שיהיה לנו רקע כללי לעניין, שכל פעם שבן אדם עושה איזשהו דבר טוב, אז נדבק בו טוב, וכל דבר שקרה לו, לא קרה לו בעקיפין, אבל משהו לא טוב, אז זה גם נשאר, אז רושם מזה גם היה שם בשטח. זה לא נושא עכשיו, זה נושא ארוך להסביר כאילו מה היא השמה, ומה זה, ומה פה, ומה שם, אבל זה נשאיר להזדמנות אחרת. מבחינה קבלית, מסביר הרבי האמצעי מה היה עניינה של אסנת, מבחינה רוחנית, וזה בעצם יהיה הנושא של השיעור שלנו, להבין את המהות הפנימית של האישיות המיוחדת הזאת. היא הייתה אישה של האדם שמלך על העולם. יוסף מלך על מצרים, באותם ימים מצרים הייתה האימפריה הגדולה, בפרט אחרי שהיה רעב במשך כמה שנים, וכל העולם בא לקנות אוכל במצרים, וכל הכסף של כולם הגיע למצרים, אז מצרים הייתה המקום הראשון, ויוסף הוא המשנה למלך, הוא המוציא והוא המביא, והיא האישה שלו. אז באיזשהו מקום היא הייתה המלכה של העולם, באיזשהו מקום. אז צריכים ללמוד את האישיות שלה בסגנון הזה. יוסף, קודם כל בעלה, על פי קבלה נקרא יסוד דזעיר אנפין. יסוד דזעיר אנפין, יסוד זה הספירה השישית, זעיר אנפין זה היסוד של ששת המידות, זה היסוד של עולם הרגש, אם אתם רוצים את זה במילים יותר פשוטות ועכשוויות, היסוד של עולם הרגש, זה יוסף. ההתקשרות אל משהו שמחוץ לי. זה היה יוסף. הדרגה של יוסף הייתה דרגה מאוד 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 גבוהה, ומכיוון שהוא היה ספירת היסוד, שעניינה של ספירת היסוד זה לרדת עד למטה, היה לו עוצמות להוריד את הדברים עד למטה-מטה. כשמישהו מאוד מאוד גבוה רוצה לרדת מאוד מאוד למטה, יש לנו כלל, אומר הרבי האמצעי במאמר בתורת חיים, יש לנו כלל שהעוצמות של הקליפות והסיטרא אחרא עושות עליו עבודה חזקה מאוד. מדוע? משום שהן רוצות לינוק ממנו. ויוסף הצדיק, הקליפות והסיטרא אחרא מאוד 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 רצו לינוק, ורצו לינוק ממנו הרבה. אז כשיש יסוד של זעיר אנפין, שזה עולם הרגש, עולם המידות, שיורד למטה, היה צריך שתהיה ליוסף הצדיק שמירה מאוד מיוחדת, ולשמירה הזאת קראו בשם נוקווה דקדושה. נוקווה דקדושה, נוקווה זה מכוון כנגד ספירת המלכות. ספירת המלכות זה הספירה שהיא מקבלת מכל הספירות שקדמו לה. מכיוון שהיא מקבלת מהספירות שקדמו לה, אז היא נקראת נוקווה, מקבל. ודקדושה, למלכות יש שם נוסף בפתח אליהו, מלכות פה, דיבור. אז יש דיבור קליפתי, אבל יש דיבור קדושתי, דיבור של קדושה. מה היה המהות הפנימית של מלכות דקדושה, שזו הייתה אסנת? זה לקחת את העוצמה של הרגשות. והרגשות ניתן להוציא אותם, לגלות אותם, לחשוף אותם לעולם התחתון בכמה וכמה וכמה ביטויים, בכמה וכמה וכמה אמרות. והיא דאגה, המהות הנשמתית שלה דאגה, שכל הרגשות העצומים שיוסף הוביל מלמעלה עד למטה, יהיו שמורים בשמירה מאוד מאוד חזקה, שהדיבור לא יהיה הממצא שלהם. והוא נותן לזה המחשה, הוא מסביר מה הפירוש שהדיבור לא יהיה הממצא שלהם. הוא אומר, תשימו לב שכשיש לכם איזשהו משהו מאוד מאוד רגשי עמוק, ואתם מנסים להסביר אותו למישהו, אתם לא מצליחים ב-100% להסביר אותו בדיבור. הרגש הוא הרבה יותר עמוק מאשר המילים היבשות האמתות. אתה מנסה להעביר חלק מהרגש, חלק מהעניין, אתה לא צריך למלות אותו עד הסוף במילים, המילים לא כלים מספיק בשביל הרגש. מה התועלת שבזה? לכאורה זה רק חיסרון שהמילים לא מצליחות להעביר את הרגש. מכיוון שהרגש לפעמים הוא מאוד מאוד עמוק, ואם אני אחשוף אותו במערומיו כמו שהוא, עלול שמישהו יבין אותו ויפרש אותו בצורה הלא נכונה, לכן נתן הקדוש ברוך הוא את הדיבור לפני, כחסם, שהוא עוצר שאתה לא תצליח לבטות את הרגשות ב-100%, ותמיד יהיה אפשרות להגיד, הוא לא הבנו אותו ב-100%, הוא לא התכוון בדיוק לזה, וכן הלאה, כדי שהדברים לא ייפלו למחוזות שאנחנו לא רוצים שהם ייפלו. אצל יוסף הצדיק זה לא היה רגשות של אדם רגיל, אלא זה היו רגשות עמוקים, אלוקיים, אותנטיים של קדושה, שהוא רצה להוריד לערוות הארץ, מצרים הייתה נקראת ערוות הארץ, אז להוריד כאלה רגשות עמוקים, הייתה צריכה להיות זהירות מיוחדת, מפני שכל עולמות הסתרא אחרא, הכישוף והקליפות, היו נמצאים במצרים, והם היו כמו זאבים טורפים, מחכים לאיזשהו ניצוץ קדושתי שעומד לרדת, ולולי הבלם הזה של נוקבה, דקליפה, שזה הדיבור, שזה בחינת אוסנת, אם הוא לא היה, היה עומד קדם יוסף ושומר עליו כל הזמן שלא יצא הרגש שלו למחוזות לא נכונים, אז המצב של יוסף היה מצב קשה מאוד, והמצב של כולנו אחר כך שירדנו למצרים גם כן היה קשה מאוד. אז אם אני רוצה להוריד את הרעיון הזה קצת להפשטה יותר, לפשט אותו קצת יותר, יש אצל כל אחד, בוא נגיד בזוגיות של כל אחד ואחת, יש את הדברים שהם ברמה רגשית מאוד מאוד גבוהה, והדברים הללו צריכים שמירה, לפי היסוד הזה של אוסנת, הם צריכים שמירה שהם לא יעברו את מפתן הפתח של הבית שלנו בשום פנים ואופן. ישנם דברים שלא יוצאים החוצה, שלא מדברים עליהם, הם כל כך עמוקים, שאיך שלא תגיד אותם, איך שלא תבטא אותם, זאת אומרת, תנסה להוציא אותם, הם עלולים להתפרש לא נכון. אז עדיף שלא תגיד בכלל. ואנחנו מכירים את הנושא הזה מביטויים שמדברים אצלנו בזה, פליטת פה. פליטת פה זה לא דבר שבן אדם התבלבל וחלם באמצע הלילה. הוא התכוון להגיד את זה. אלא מה? שמה שהוא התכוון מאחורי המילים עמוק יותר מאשר המילים, ולכן מפרשים אותו בכוונות לא נכונות. זה המשמעות העמוקה של פליטת פה. הוא כן התכוון להגיד את זה, אבל אנחנו לא מפרשים נכון את הכוונה שעומדת מאחורי וההתלבשות שלה בתוך המילים הללו. אז דבר ראשון, בתוך מערכת זוגית, זה הכלל הראשון שלי, צריכים מאוד מאוד להיזהר שכל פעם שיש עניין רגשי, בין אם זה רגש של שמחה, בין אם זה רגש אפילו של מריבה, ושיש איזשהו דבר, זה לא חוצה את המפתן של הבית החוצה, משום שזה יכול להיות אבא, זה יכול להיות אמא, בדרך כלל קרובי משפחה, הם לא מסוגלים להכיל את הדברים האלה נכון כלל ועיקר. מדוע הם לא מסוגלים להכיל כלל ועיקר? כי הם לוקחים את זה אישית. הם לוקחים את זה אישית, כל אדם שלוקח אישית את המילים שהוא שומע, הוא מתחיל לפרש אותם ולפרשן אותם. וזה הסיכון הכי גדול, מה הוא עושה עם זה אחר כך. אז אדם ניטרלי עוד מסוגל להתעלם מהמילים שאמרו ולחפש לנסות להעמיק מה הרגע שעומד מאחוריהם. אבל אדם שהוא לא ניטרלי לא, אז לכן זה הכלל הראשון. הכלל הנוסף, כשאנחנו מדברים על המושג הזה אוסנת בנפש האדם, לא במערכת זוגית, אלא בתוך המערכת הפנימית שלנו עם עצמנו, אוסנת היא הייתה הפילטר של יוסף. אוסנת לא הייתה שתקנית, היא לא הייתה בן אדם שלא עושה עם עצמו שום דבר, והראיה, אני חוזר עכשיו למדרשים, כשיוסף יצא על ארץ מצרים, והוליכו אותו במרכבת המשנה של פרעה בכל ארץ מצרים, וקראו לפניו אברך, כל אחד ואחת יצא ונתן לו איזושהי מתנה באמצעות זריקה, זרקו על המרכבה שלו מתנות, והיא לקחה את המתנה הזאת, את הטס כזהב הזה, שהסבא שלה יעקב, כתב את כל ההיסטוריה שלה, זה מה שהיה לה. אז היא זרקה את זה ליוסף, וזה בעצם הביא את החתונה שבינה ובין יוסף. יוסף זיהה שמדובר פה בעצם על אחיינית שלו שנמצאת פה, וזה היה לפני מתן תורה, שיכולו להתחתן עם אחיינית, אז היא נמצאת פה, והוא לקח אותה לאישה בהסכמתו של פרעה, וכולו וכולו וכולו. זאת אומרת שהיא ידעה לומר, או יותר נכון, לעשות את הדבר הנכון ברגע הנכון. לולא שהיא זרקה את הטס הזה, אני לא יודע אם היא הייתה מגיעה אל יוסף לפי המדרש, אז היא כן מסוגלת להחליט מה אני עושה ואיך אני עושה ומתי אני עושה, אבל העוצמה שלה היה, אני יודעת גם להחליט מה לא לעשות ומה לא להגיד, היא הייתה האישה של האימפריה הגדולה, המנהיג של האימפריה הגדולה, והיא עמדה בזה בכבוד, בשתיקה, אנחנו יכולים להבין לפי זה, כשיעקב אבינו ירד למצרים, והוא נפגש עם יוסף, אז יעקב כאילו קם מחלום, ושואל, מי אלה? הוא שואל על אפרים ומנשה, מי אלה? אז יוסף אומר לו, זה ילדים שלי. איזה ילדים? עם מי התחתנת? מה קרה לך, יעקב? מה קרה? למה? משום שהאינטימיות של יוסף הייתה כל כך נעלמת ונסתרת, גם מעיני הבדולח של יעקב אבינו, שאוסנת כאילו לא, היא כל כך הייתה צנועה, וכל כך במקום שלה, ולא מכניסה מילה במקום הלא נכון, שהוא לא ראה בזה. עד שלא הביא לו את הכתובה והראה לו, הנה זה האישה שלי וזה ופה וזה, אז זה לא היה מוכר ליעקב אז. אז עוד פעם אנחנו חוזרים ליסוד, אוסנת זה אחד כזה לא ששוטה כל הזמן, אם אני מגדיר את האישיות, וזה לא בן אדם שמדבר כל הזמן, זה בן אדם ששותק מתי שצריך ומדבר מתי שצריך, והוא גם כן יוצר פילטר לא רק של דיבורים אלא גם של מחשבות, חושב מה שצריך ולא חושב מה שלא צריך, ושל מעשים גם כן. ומתוך נקודת המוצא הזאת של הדמות הזאת, לפי איך שמסבירה אותה הקבלה, המודל של נוקבה דקדושה ששומרת על יסוד דזר אנפין, אנחנו נתקדם בצורה כזאת להבין כמה וכמה יסודות בפילטר האנושי שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו תחת השראתה של אסנת. פילטר אסנת, זה יהיה כמו שאומרים הכותרת. אנחנו מקימים מפעל עכשיו ואנחנו ננסה לשווק את המוצר שלנו בצורה הכי מוצלחת. אז אני רוצה להתייחס לנקודה ראשונה, קודם כל בנפש האדם, שזה מה שהכי חשוב לנו מעבר לעולם ההיסטורי. מאוד חשוב לנו להבין מהו הפילטר הראשון ביחסי אנוס שלנו, עם העולם שמחוץ אלינו. הפילטר הראשון, מספרים על אחד מגדולי ישראל, רבי עקיבא איגר, שהזדמן לו להיות בימים נוראים בבית הכנסת, לא איפה שהוא מתפלל כל השנה, בבית כנסת בעיר אחרת, אפילו בארץ אחרת, וישב, מקומו היה ליד בן אדם לא מוכר, אבל בן אדם הזה מאוד ריגש אותו בתפילה שלו. אתם יודעים, יש כאלה שכשהם מתפללים, אתה מרגיש לי אדם גוי. משום שהם מתפללים, והם בוכים, והם כזה, איך אומרים, הם חיים את התפילה, ואתה לפעמים יבש, והם רטובים, אז זה נשמע אחרת. אז רבי עקיבא איגר, כל התפילה מאוד מאוד התרגש מהבן אדם הזה, כל תפילת שחרית של ראש השנה מאוד התרגש מהבן אדם הזה, עד שהגיע לקריאת התורה. בקריאת התורה מעלים את האנשים מכובדים, אבל אין עליות בלי סוף, יש מספר מסוים של עליות. העלייה הראשונה, העלייה השנייה, והוא רואה שהחבר שיושב לידו זז בחוסר מנוחה על הכיסא, ומה קורה? עד שנגמר קריאת התורה הוא כבר היה כולו בעצבים, ואז הוא קם וצעק על הגבאי. איך זה שאתה לא העלית אותי לתורה? כזה בן אדם חשוב, כזה אורח מיוחד, איך לא העלית אותי לתורה? והגבאי אומר לו, אבל הרבה אנשים בבית הכנסת לא העליתי. אומר, כן, אבל הם לא חשובים כמוני. ורבי עקיבא איגר עומד מהצד, וכמה שאתם מתפלאים, הוא מתפלא עוד יותר, משום שהוא ראה את התפילה שלו. אבל כזו תפילה, כזו עדינות, כזו שפלות לפני בורא עולם, איך יכול להיות שהבן אדם נמצא בכזה עוז ותעצומות וגאוותן? איך זה קורה? אז הוא פונה אל אותו אחד ואומר לו אחרי התפילה, יש לי שאלה לשאול. אומר, שאל בבקשה. אומר, שאלה אישית, שאל. הוא אומר, איך זה אתה מתפלל בתפילה עם דמעות, ואני שומע אותך אומר את סיום תפילת 18, ונפשי כאפר לכל תהיה, אתה בטל כולך, ולפני קריאת התורה, ואחרי קריאת התורה, אתה עושה סקנדל בבית הכנסת על זה שלא כיבדו אותך. אומר לו, מה השאלה בכלל? ונפשי כאפר לכל תהיה, לכל, לכל. אז הוא אומר, לכל, אבל שאני אגיד את זה, לא שהם יגידו לי את זה. נפשי כאפר לכל תהיה זה אני אגיד, אבל אם הם אומרים לי את זה אני לא מוכן. למדנו פה על טבע של אנוש, טבע של בן אדם. האדם הרבה פעמים, ואתם מכירות את הנושא הזה מעצמכם, בן אדם יכול לבוא ולהגיד לעצמו ככה לדבר, איזה טיפש אני, בשביל מה הייתי צריך לעשות את זה? איזה טיפש, איזה טיפשה. האדם מדבר לעצמו ככה. אבל מישהו שישמע אותו, מישהו שישמע אותו ויגיד, אדוני הטיפש, לא, 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 לא. שאני אומר שאני טיפש, אז זה מותר. כשאתה אומר, זה אסור. ועוד יותר מזה. הרבה מאוד פעמים כשאנשים אומרים לכם, אומרים לכם, לא לעצמם, לכם הם אומרים, איזה טיפש אני, מה הם מתכוונים? תגידו לי שאני לא טיפש. הוא אומר את זה, אבל הוא לא מתכוון ברצינות, שאתם תחזיקו ממנו באותו עמידה. זה יסוד ראשון. יסוד ראשון ביחסי אנוש, תעשו פילטר על מה שאתם שומעים. לא כל מה שהאדם אמר על עצמו בשעת כעסו, על עצמו, אתם יכולים להשתמש עם זה. עכשיו, זה לא רק בדיבורים, זה גם במחשבות. תארו לעצמכם ששמעתם על מישהו שאומר על עצמו טיפש, והוא נראה לכם באמת טיפש. ואתם לא תגידו לו את זה, אבל תתנהגו אליו ככה, או תחשבו עליו ככה. אתם חושבים שזה לא יעבור אליו? הכל עובר. האנשים חשים ביחס שאתה נותן להם בדיוק מה אתה חושב עליהם, והם כועסים. כלומר, הפילטר במקרה הזה חייב להיות מוחלט. מה שהאדם אמר על עצמו לא שייך אליי. לא במחשבה, זאת אומרת אני לא אחשוב עליו את זה. ב', לא בדיבור ולא במעשה, בשום תחום לא. עכשיו אנחנו עוברים לפילטר מספר 2, שהוא עמוק מאוד ביחסי האנוש של האחד מהשני. לפעמים אנחנו צריכים לקחת בחשבון שישנם מצבים שלפי ההיגיון והשכל הדברים שלנו לא יתקבלו בשום פנים ואופן, ואז נדרש מאיתנו להוריד ראש אפילו שאנחנו צודקים, ואני רוצה להסביר את עצמי באמצעות מעשה שהיה, אבל בבקשה ממכם, אל תעצרו אותי באמצע המעשה ותגידו לי, אז אתה רוצה שאנחנו ככה נתנהג? אני לא רוצה שאתם תתנהגו ככה, אני רק מספר סיפור. אחד מ... או לא אחד מ... אלא ראש משפחת רוטשילד, שמו היה מאיר אנשל רוטשילד, הוא היה יהודי חרדי, אפילו כמדומני היה יתום מההורים שלו, זאת אומרת לא קיבל נכסים מאן שהוא, והוא התחיל את הקריירה שלו אחרי מעשה שהיה. המעשה היה זה שהוא עבד גבאי כאדם רווק, עבד גבאי בביתו של רב חשוב, צדיק, והרב הזה לצורך חתונת ביתו אסף הרבה כסף והטמין אותו במגירת השולחן שלו, שהמפתח היה ידוע רק לממש מיתי מעט. אף פעם הרב לא היה פותח את המגירה, רק בערב פסח כשהוא עושה בדיקת חמץ היה פותח את המגירה, ובאמצע בדיקת חמץ הוא פותח והוא רואה שהכסף לא נמצא, 300 זהובים, זה כל החתונה, זה כל הנדוניה, הבת עומדת להתחתן, היא כבר משודכת, הוא לא יודע מה לעשות. ואז כל בני הבית, בלי יוצא מן הכלל, אומרים לו, מאיר אנשל, מה, אתה לא שמעת שהוא התחתן השנה, הוא עזב, הוא עבר לגור במקום אחר, איפה שהמשפחה של אשתו, והוא מתחיל לעשות עסקים, והוא מצליח. מאיר אנשל היה האדם היחיד שהם ידעו, שידע על המפתח הזה חוץ מהרב, האדם היחיד. כל ההוכחות הולכות אליו. אין פריצה. כלום. זה פשוט נפתח, נלקח ונסגר. הרב חיכה שיעברו ימי הפסח, נסע לביתו של מאיר אנשל, הוא לא רצה לחשוד בו, אבל איך אומרים, כל הדברים מובילים אליו. אז הוא סיפר לו, תשמע, היה לי כסף, שמתי אותו במגירה, חתונה של הבת שלי, מחותנים, אין לי מה לתת, נדוניה. מאיר אנשל היה מספיק פיקח כדי להבין שגם כשהרב לא אמר לו תביא את הכסף, אבל הוא הבין, עצמה מאשימה. הוא עשה חשבון מאוד מאוד מהיר, שבמצב הנתון שלו, מה הוא יגיד? הוא לא לקח את הכסף, אבל מה הוא יגיד? מה הוא יכול להגיד? לא יכול להגיד כלום. הוא לא הודע, אבל הוא אמר מילים שנשמעות כמו הודעה. הוא אמר, אני מאוד מצטער על הכאב של הרב. מאוד כואב לי על זה שהרב מצטער. אני עכשיו קצת מבחינה כלכלית, אני אשתדל להשיג את הכסף כמה שיותר מהר. הוא עשה משהו לא מובן מאליו, ומחר את כל מה שהיה לו, והשיג את הכסף, והביא את זה לרב. והרב מאוד הודע לו, וחזר חזרה למקומו. עברו ימים, והמשטרה דופקת על ביתו של הרב. היא אומרת לו, נגנב לך כסף? אמר, לא. רגע, לא נגנב לך אף פעם כסף, מטבעות זהב? לא. ממגירת השולחן? הוא ראה שהם יודעים יותר מדי פרטים. הוא אומר, כן, נגנבי, אבל אני תפסתי את הגנב. אתה בטוח שאת הגנב אתה תפסת? אומר, כן. הוא יחזיר לי אפילו את הגניבה. אז המשטרה עצרה אותו ואמרה לו, אנחנו רוצים לקחת אותך, תבוא לתחנת המשטרה, אנחנו רוצים לדבר איתך. והמעשה שהם סיפרו זה שבבית מרזח המקומי באותו עיר, היה איזשהו איוון אחד שהתחיל לקנות לחבר'ה שתייה חופשי וזה בצורה, זה היה נשמע מאוד מאוד מוזר, מאוד תמוע, והם הכירו אותו והם ידעו שאין לו ושהוא לא עובד. אז התחילו לבדוק מה קורה. וחקרו אותו, וסחטו אותו, ועקבו אחריו, והתברר, הוא סיפר, שאשתו עבדה פעם אצל הרב בניקיון, והיא מצאה מפתח, והיא פתחה, והיא גנבה, וכל הכסף משם. הרב שומע את זה, והם הביאו לו את השאריות, כמה הוא קנה במטבע, שתיים, קצת שתייה, הם הביאו לו את זה, זה בדיוק החבילה שלו. מאיר אנשל הרי לא יחזיר לו את הכסף כמו שהוא, הוא יחזיר לו כסף, הרי אני כאילו השתמשתי בכסף, אז אני מחזיר לך כסף אחר, אבל הוא מחזיר לו ממש את החבילה שהייתה אצלו בזה. הוא תופס את הראש שלו והוא אומר, וואי, 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 מה אני עשיתי? נוסע למאיר אנשל עם הכסף בידיים, עם דמעות בעיניים, אומר לה, אתה צדיק, אני מבקש ממך סליחה, מה אני עשיתי לך? אז הוא אומר, מה קרה, מה קרה, מה קרה? הוא אומר, תשמע, מצאו את הגנב, מצאו את הגנבת, יודעים, זה לא אתה, מה, למה הודית? אז מאיר אנשל אמר לו דבר כזה, אני הבנתי ששום דבר לא יעזור לי במקרה הזה, ואף אחד לא יאמין לי, אז לא הייתה לי ברירה, אני הבנתי כדי לשמור את השם הטוב שלי, הרי הגנבה מהרב, ומאיר אנשל היתום שמתחיל להתעשר, הוא, זה לא, כולם יגידו שזה מגנבה, והוא אומר שזה לא. מה יגידו כולם? אני מחתים את עצמי, את הילדים שלי, את המשפחה שלי לדורות. עשיתי מה שעשיתי ובזה פתרתי את הבעיה. הדוגמה הזאת היא דוגמה קשה, אבל אם אנחנו ננסה לפשט אותה קצת יותר לחיים שלנו, אני עוד פעם, אני לא מבקש מכם לשלם, אני רק רוצה ללמוד משהו מהדוגמה. בזמן של מלחמת ששת הימים, עוד פעם, אני נותן דוגמה משם, הירדנים והסורים לא יכלו לשאת את ההשפלה הזאת שהם מתחילים להפסיד. אני מדבר תוך כדי המלחמה. הם נמצאו, הם היו במצב מושפל כל כך, עד שהם החליטו והם עשו יד, הם החליטו להוציא לעולם הודעה שאין שום ספק ויש להם הוכחות שהאחות הגדולה, ארצות הברית, היא זו שעורכת את המלחמה למדינת ישראל. ויש להם ראיות וצילומים של מטוסים של ארצות הברית וטייסים של ארצות הברית, וכל ההצלחה הגדולה הזאת שאתם רואים, זה הכל ארצות הברית לקחה על עצמה. מה שעמד מאחורי התכנון הזה, היה שני דברים. קודם כל להוריד את ההשפלה, ב' לנסות לעצבן את רוסיה שתתחיל גם כן. רוסיה הייתה מספיק חכמה לא להכניס את האף שלה בסיפור הזה, וארצות הברית, כמו מטומטמת, הייתה מספיק טיפשה להתחיל להגיד שזה לא נכון. היא מחתה בכל דרך אפשרית. זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. והאפקט של הסיפור של מאיר אנשל, תראה מה זה מוח יהודי מול ממשל אמריקאי מטומטם, הם לא הבינו את זה. הם המשיכו להגיד, וזה לא נקנה. ולא רק שזה לא נקנה, אלא כל מדינות ערב קנו את הסיפור של ירדן וסוריה, וזרקו את השגרירים האמריקאים בבושת פנים מהארצות שלהם, ואמריקה ממשיכה הלאה להגיד, זה לא אני, זה לא אני, וכל פעם שהיא אומרת לא אני, זה רק מחזק שזה אי יותר. עד שקם איזשהו פרופסור אחד בבוסטון, אדם חכם, והוא היה ידיד והיועץ של, הנשיא של ארצות הברית, והוא אמר לו, אני לא מבין, אתה עושה לארצות הברית נזק בכל המחאות הללו. אתה לא מבין שהערבים אף פעם לא ירדו מהקלישאה הזאת, משום שהם צריכים לשמור על הכבוד שלהם. אז הם תמיד יגידו שזה אמריקה. כדאי לך להיכנס לתוך הסיפור הזה מהר מאוד, ולשמור בזה על הכבוד שלך. אתה יודע למה? משום שכל היהודים של ארצות הברית שהם לא מועטים, מתחילים לשנוא אותך ואת הממשל שלך בצורה לא נורמלית, כי אתה כל הזמן אומר שאתה לא רוצה לעזור למדינת ישראל, ואתה לא, ואתה לא, ואתה לא, ואתה לא, אז אתה מפסיד מכל הצדדים. אז הוא שמע, והוא לא בדיוק יישם, אבל אז התחזית של אותו פרופסור מאוד הוכיחה את עצמה, לאורך כל הדרך הערבים המשיכו בשלהם, והיהודים של ארצות הברית הפילו את אותו נשיא, וכשארצות הברית כבר החליטה שהיא צריכה להגיד בתור אחות גדולה למדינת ישראל לעשות הפסקת אש, אף אחד לא רצה לשמוע לה. למה? מי את בכלל? את צועקת כל הזמן שאת לא בעניין, אז תסתמי את הפה. אז יצא שאין לה שם בשום מקום וכולם. מה אני רוצה להגיד? שפה בסיפור הזה לא ביקשתי שתעזרי. אבל שאומרים שאת, את ואת ואת, לפעמים אתה צריך לשתוק. אם אתה יודע שזה לא יתקבל אחרת, אם אף אחד לא יפרש את זה אחרת, אל תנסה אפילו. זה טעות, זה הוצאת אנרגיה לאבל ולריק. הטעות שאתה מדבר היא מיותרת. עכשיו בוא נוריד את זה לנו, בלי להוציא כסף מהכיס, על גנבות שלא אנחנו גנבנו. אם אנחנו רוצים לעשות את הפילטר הנכון, המחשבתי, אנחנו צריכים כל פעם שאנחנו מבחינים שהדברים שלנו לא יתקבלו עכשיו, עכשיו, בעיתוי הזה, זה לא ילך. עכשיו זה לא ילך, סתום את הפה. תעצור, אפילו את האמת, לא תמיד ניתן לומר בכל עת ובכל שעה. גם את האמת לפעמים, אם הקרקע לא קשירה לקבל אותה, אתה חייב להיות מספיק חכם כדי להכיל את זה שאתה צריך לעצור ולשתוק. עכשיו דיברתי על שתיקה או על פילטר על הפה. על פילטר, על המחשבה. יש פילטר מעשי גם כן. יש לנו את הרגליים. הכוח של הרגליים שלנו זה כוח המעשה שלנו על פי הקבלה. הרגליים, רגל ימין, מכוונת כנגד ספירת הנצח. רגל שמאל, מכוונת כנגד ספירת ההוד. מה ההבדל בין רגל ימין על פי קבלה לבין רגל שמאל? רגל ימין היא זו שאמורה לדחוף אותנו לעשות באתקפיה, כלומר, גם כשאין לנו חשק, לעשות מעשים שקשורים לחסד, לנתינה לזולת, גם כשלא בא לנו, גם כשאנחנו עייפים. רגל שמאל ששייכת לספירת הגבורה, ספירת ההוד, שבאה מהצד הגבורתי, לפעמים בן אדם צריך לקום ולעשות מעשה, שהמעשה שהוא עושה הוא מעשה גבורתי. מה הפירוש מעשה גבורתי? הוא צריך למחות על משהו לא אגון. קל לנו הרבה פעמים לעשות חסד. קשה לנו הרבה פעמים להתערב ולהתעבר על ריב לא לנו ולהגיד זה לא צודק, זה לא אמת, זה לא פייר וכן הלאה שזה לא נראה. צריך לפעמים בשביל זה התקפיה. לפעמים רגל שמאל צריכה עוצמה חזקה יותר. כל זה בתנועה הפעילה של הרגליים כשהן הולכות, אבל יש לרגליים גם כל מצב שהן עומדות. לפעמים האדם צריך לעמוד עם רגל ימין, לעמוד עם רגל שמאל. תעצור את הנתינה. כאן הנתינה לא תקדם את האדם לשום מקום, היא רק מחלישה אותו, אז אתה צריך לעצור. זה שתי בחינות הרגליים, שגם בהם, בכוח המעשי, הלעשות והלא לעשות, החסד והמוסר במקביל, האדם צריך לעשות את האיזון בין שתי הבחינות הללו. זה לא יוכל להיות אף פעם חסד בלי גבול, זה לא יוכל להיות אף פעם גבורה בלי גבול, צריך את האיזון המתאים ביניהם, זה פילטר מעשי שהאדם צריך לכוון את החיים שלו באופן נכון. אני פגשתי פעם בן אדם זקן, אדם כבר נפטר, כשאני דיברתי איתו היה למעלה מגיל 95, והוא היה פעלתן, הוא עוסק ועושה ועושה ועוסק, וזה היה מאוד מאוד מרשים לראות את העשייה שלו ואת ההשקעה שלו. אבל כשאתה רואה בן אדם בן 95 פלוס שעושה ועושה, זה לפעמים אתה אומר, סבאלה, תנוח קצת. ובאמת בני הבית היו אומרים לו, תנוח. אני זוכר משפט, שהמשפט הזה מאוד חדר לי ללב. הוא אמר לבני הבית שלו ככה, כשהם לחצו עליו, תפסיק לעבוד כל כך קשה. הוא אמר להם, בשיא התמימות והכנות. אנשים בגיל שלי כבר השכיבו אותם לישון. אני עדיין לא שכבתי לישון. אלוקים השאיר אותי כאן כדי שאני אעשה משהו. הוא לא השאיר אותי כאן כדי שאני אנוח. ושם ינוחו יגיעי כוח. ושם. אבל עכשיו אני צריך לעשות. לכן אני חושב שכדאי לכם לתת לי לעשות. משום שאם אני לא אעשה, אז כנראה שגם אותי ישכיבו לישון. אז אתה רואה תמימות כזאת של בן אדם שהוא לוקח בפשיטות, כל מה שנתנו לי זה כדי לתת, כל מה שנתנו לי זה כדי לעשות. הפילטר של ימי הזקנה, אם אין פילטר, אומר לך, רק תנוח. בין 90 לשוח, בן 100 מת ועבר מן העולם. אבל אם הבן אדם קולט את המסר, מה רצה ממנו הקדוש ברוך הוא, הוא יכול אפילו להאריך את החיים שלו באמצעות עשייה נוספת יתרה מהתקדמות קדימה. הייתה אישה אחת שסבלה מכפייתיות, מה שנקרא OCD. כותבת לרבי מכתב, אני כל הזמן שוטפת את הידיים שלי, רוחצת ידיים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הרבי נותן לה שתי עצות במכתב. העצה אחת, מה שנקרא קונבנציונלית פשוטה. תשתדלי לנסות לדחוק את המחשבה הזאת או את הרצון לשטוף את הידיים. ההסבר השני עמוק יותר. ואם לא תצליחי ותרגישי צורך כן לשטוף ידיים ולא תצליח להתגבר, אז תשטפי אותם. אבל אחרי שתשטפי אותם, מיד תסלקי את המחשבה שלך ואת הרצון ממה שעשית. כלומר, יש פה אלמנט פסיכולוגי מאוד עמוק. לפעמים אנחנו לא מחזיקים מעמד. אנחנו עושים דיאטה ואכלנו מה שאנחנו לא צריכים לאכול. אז השלב הראשון של הניסיון של היצר הרע זה תאכל, 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 תאכל. אכלת? למה אכלת? למה אכלת? למה אכלת? למה אכלת? מה הנקודה שלו? העיקר שתחשוב על האוכל. לפני שאכלת תחשוב על רצון לאכול, אחרי שאכלת תחשוב על למה אכלתי, העיקר המילה אוכל שתהיה גדולה בתוך הנפש שלך. ואז מה יקרה? אתה תמשיך הלאה לאכול, כי זה משהו נורא משמעותי. הרעיון של הרבי, גם אם נכשלנו במשהו, מיד אחרי הכישלון, תדחפו את אותו כישלון, תשימו אותו בצד, משום שאם לא תשימו אותו בצד, עוד פעם ועוד פעם אתם עושים מהכישלון עניין, וזה עלול להפיל אתכם שוב. אז אני חוזר שוב לנושא הפילטר. אדם עם פילטר זה אדם מאוזן. אדם בלי פילטר זה אדם שפולט, כמו תינוק, יש לו פליטות. פליטות פה, פליטות דיבורים, פליטות מעשים, פליטות מחשבות. באים ואומרים לו ככה, תשתדל לשמור. אתה רואה שאתה לא מצליח לשמור ואתה חייב לפלוט כמו תינוק, תפלוט. אבל מיד אחרי זה תשים את זה בצד ואל תעשה מזה עניין. משום שאם תעשה מזה עניין, הפליטה הבאה תבוא עוד הפעם. זה האיזון המובנה שהאדם צריך ליצור לעצמו בתוך הנפש. אנחנו נמצאים בדור של קצוות. מה זה נקרא דור של קצוות? יש לנו דור נפלא. אבל תסתכלו אפילו על עצמנו. אם למשל בא בן אדם ומחליט החלטה שהוא אומר למישהו מחמאות, למה? כי הוא רוצה, כי זה משתלם לו, הוא רוצה להגיד מחמאות. המחמאות שהוא נותן יהיו בלי שום פרופורציה. שוטף, 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 עד שהוא נשמע כבר לא אמין. אם בן אדם נותן ביקורת, הוא נותן ביקורת, טה, 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 עד שאפילו השמיים לא זקו בעיניו. המלאכי השרת נראים כאילו הם עוברי עבירה לידו. אין איזון. הרבה פעמים אני רואה את זה אצל זוגות. אישה, גבר, לא משנה, זה יכול להיות פעם זה, פעם זה. אמרו לו איזשהו ביקורת. אפילו לפניי אמרו לו איזה ביקורת, או לה איזשהו ביקורת. אתה רואה הרב? זה בדיוק העניין. הוא לא מחזיק ממני. אני בשבילו אבק. אני כלום. אני הסמרטוטה שלו. כל מיני מילים. סליחה, גברת, הוא לא אמר את המילים הללו, אבל זה לא המילים. זה לא המילים. יש את המילים, ויש מה שעומד מאחורי המילים. הכוונה שעומדת מאחורי המילים. ואנחנו רואים בפועל, שאם כשאנחנו מבקרים בן אדם, החשיבה שלנו עליו היא חשיבה חיובית ב-98%, ואנחנו רק מצביעים על פרט מסוים שהוא בעייתי, הדברים מתקבלים יפה. אבל אם אנחנו, כשאנחנו רואים בן אדם שמתנהג לא כמו שצריך, אנחנו בגלל זה כל המכלול של מה שהוא עושה נראה לנו לא בסדר, אפילו אם אנחנו נצביע רק על נקודה מסוימת בפה, הוא ירגיש שאנחנו מגלגלים אותו בכל המדרגות. שימו לב, הטעות הרבה פעמים היא כפולה. יש אנשים שהם לא יגידו בצורה ברורה מה הם רוצים. הם לא יגידו בצורה ברורה מה לא בסדר. ולפעמים זה מעליב ומבאש את הבן אדם יותר. היה זוג שהיה להם ילד בן 9, והוא פעם אחת עשה במכנסיים בלילה. קורה, לא? עשה פעם, לא קבוע. עשה במכנסיים. הסבירו להם שילד שעושה במכנסיים, זה או בגלל שהוא היה ליד המדורה, או בגלל שיש לו איזה מועקה. אז אם זה בחורף, אני יודע, אין מדורות, אז בגלל מועקות. לא הסבירו להם שכשמשאירים את החלון פתוח וקר, אפשר לעשות במכנסיים. זה לא הסבירו להם. אז הם קוראים לילד והם אומרים לו, תגיד מוישלה, אתה יודע שבלילה קרתה תאונה? איזה תאונה? הוא לא יודע על מה הם מדברים. איזה תאונה? לא, היה איזושהי תאונה אצלך, במיטה, בזה, ככה מדברים איתו עקיף, עקיף, עקיף. מוישלה, תגיד, משהו מעיק עליך? אז הוא רואה שאבא ואמא כל כך חרדים, אז הוא אומר, כן, כן. בוא לסלון, תשב פה על הספה איתנו. מוישלה, מה מעיק עליך? תספר. אתה רוצה סוכריה? אתה רוצה שנקנה לך משהו? מה מעיק עליך? 10 דקות הם מנסים לדובב אותו מה מעיק עליו. אחרי 10 דקות הוא שואל אותם, מה זה מעיק? בכלל לא נמצא במקום הזה. יש לו 1001 סיבות למה הוא עשה בלילה, מה קרה? וגם, למה אתה מגיע לבן אדם בסגנון כזה שהייתה תאונה? אם יש בעיה, דבר עליה ישירות. יש פעמים שאנחנו מרוב סיבובים, אני כל כך הרבה מכיר מקרים שאנשים נפגעו מזה שריחלו והלכו לידם על ביצים, וככה, ושלא אמרו להם, ושלא זה, והם נעלבו מזה. תבואו, תגידו לי. זה מצד אחד. מצד שני, יותר מדי, כשאנחנו תפסנו בן אדם שיש לו איזושהי בעיה אחת, ויותר מדי אנחנו עושים מזה עניין, עושים מזה עסק, ומנפחים את זה, גם את זה הבן אדם לא יכול להכיל. נמצא שכדי שיהיה משהו טוב, חייב להיות איזון של פילטר. מה שכן, כן, והחשיבה הכללית על כל שאר התחומים ועל כל שאר העניינים, מצוין, הכל בסדר, הכל נהדר. לא להיות בקצוות. הקצוות אף פעם לא טובות. מה היה קורה אם היינו באים, תופסים כמה צעירים מהרחוב, היינו אומרים להם, כשם שבן אדם צריך לדעת, לתת לאויבים שלו הצלפות, ככה הוא צריך להיות גיבור ולקבל את ההצלפות בגבורה. אז כולם היו אומרים לנו, בוז, זה מי צריך לקבל הצלפות? בכלל לא לקבל הצלפות. פה במדינה, כשהקימו את השמירה פה, השומר, אז היה, השומרים, הם היו כאלה יידישיים, אז היו אומרים, צריך לדעת איך חפנקלפ, איך לחטוף מכות, צריך לדעת איך לחטוף מכות. כשם שיודעים איך לתת, גבן קלאפ, צריך לדעת איך לחטוף אותם. למה? וכמו שהיו תופסים אותם הרבה פעמים ומענים אותם כדי שהם יגלו על החברים שלהם, מי הם, איפה הם, לעמוד כחלמיש ולשתוק. אז אחד מהם כתב ספר, הוא מתאר, הוא אומר, איך אתה יכול לקבל מכות ולא להישבר? הרי הגוף שובר את הנפש. אז הוא אומר, אם כל פעם שאתה מקבל מכה, אתה אומר לעצמך, אני גיבור, שאני לא חושף את החברים שלי. אני עוצמתי שאני מסוגל לקבל מכה בלי להוציא קול מהפה. אתה לא מרגיש את המכות אחר כך. אתה מרגיש עוצמתי. אתה לא נופל. אתה לא מרגיש נכשל. עזבו את המכות. הדור שלנו לא שייך להצלפות של מכות פיזיות. אבל מה כן? יש הצלפות לשוניות. בא אליך בן אדם ומצליף בך. מצליף, 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 מצליף. ואז אתה רוצה להחזיר לו חזרה. תדעו לכלל, כשם שצריך לדעת לפעמים להצליף, צריך לדעת לפעמים לקבל. ומה זה נקרא לקבל? לפעמים צריך לשתוק. למה לשתוק? כי זה לא ילך עכשיו. מה שאני אפתח את הפה לא יעזור לי. אתה חייב ללמוד איך לקבל, איך להכיל את הקבלה של הדברים הלא טובים, איך להכיל את זה, איך לספוג את זה, ויבוא זמן ואתה תחזיר חזרה. יבוא זמן ואתה תשלים. אבל עכשיו זה לא העיתוי, זה לא נכון. דוד המלך גם החזיר לאויבים שלו. אבל היה לו את הזמן ואת העיתוי, מתי הוא עושה את זה? היכולת לספוג ולא להגיב מיידית היא חזקה מאוד. אבל הכי חשוב, אל תרגיש מסכן. אם בשעה שמצליפים בך, אתה מרגיש מסכן ודפוק, זה עלול מאוד לפגוע בנפש שלך. בואו ניקח את העצה של אותו שומר. מדף ויסן צריך לדעת איך חפנקלאפ, איך לקבל את המכות. איך? כשאני מקבל אותם להגיד, אני גיבור, אני לא אגלה. אני גיבור, אני לא אגלה. אני עוצמתי. תהפוך את זה לאתגר. זה יהפוך לאתגר. תוכל לעמוד בזה, ואז לא תרגיש מסכן, תרגיש גיבור. תרגיש גיבור, זה לא יציק לך בנפש. אבל אם אתה לא תעשה לעצמך את העבודה הפנימית הזאת, זה יכול להיות לך מאוד מאוד מסוכן. דעו שאדם שלא עבד על המידות שלו ועל הפילטר שלהם, במחשבה, דיבור ומעשה, זה בן אדם שבטבעו יכול להגיע לדברים הזויים ביותר. דוגמה לדבר, היה אחד חולה כסף. דבוק לכסף בשיא הנשמה שלו. אז מספרים עליו שכשהוא עמד לפני מותו, הוא ציווה לכל אלה שהיו ליד המיטה, תלמדו ממני. אני הולך עוד מעט למות. אבל אם פתאום יביאו לי חופן של כסף, אני אתחזק, אני אקום, אני ארוץ ואני אשים את זה בכספת. כמה בן אדם יכול להיות מטומטם? כמה? אבל האדם, המידות שלו, הם כמו שיח פרוע. או שאתה מנווט אותו איכשהו יגדל, ואם אתה לא מנווט אותו, יכול להגיע לדברים הכי הכי עזויים. החסידות טוענת שכל פעם שבן אדם מוותר על איזשהו דבר, לא היה אדם שוויתר על איזשהו דבר בעולם והפסיד. אין דבר כזה לוותר ולהפסיד. תמיד זה יחזור אליך באיזושהי צורה. הקדוש ברוך הוא אוהב את המוותרים. הרב אריה לוין היה שליח ציבור של ימים נוראים בבית כנסת בירושלים, שנקרא זוהרי חמה. בית כנסת חשוב. אז הוא, יום אחד הגיע איזה אמריקאי אחד, האמריקאים חושבים שכל העולם שייך להם, נכנס לבית הכנסת, אומר, אני רוצה להיות חכזן של הימים הנוראים. מנסה לסלק אותו, אבל הוא קבוע. אבל הרב לוין זה לא בן אדם שיריב עם מישהו, הולך לשאול את הרב שלו, מה לעשות? אומר לו, הרב, תדע לך, אם נקבע בשמיים שאתה תהיה שליח ציבור של הימים נוראים, אתה תהיה שליח ציבור של הימים נוראים, אף אחד לא ייקח את זה ממך. הוא רוצה לריב, עזוב, תשחרר לו, תראה מה שצריך להיות יהיה. יום לפני ראש השנה באו אליו מאיזו ישיבה מכובדת, גדולה עוד יותר מבית כנסת זוהרי חמה, וביקשו שהוא יהיה השליח ציבור. נקבע שככה יהיה, יהיה. אחד, אלווה כסף לחבר שלו. לחבר אין כסף להחזיר לו. בקש ממנו, בקש ממנו, לא, אין לו, אין לו, הוא לא מחזיר, לא מחזיר, לא מחזיר, לא מחזיר. בסוף הוא אמר לעצמו, ריבונו של עולם, אני לא ארדוף אחריו יותר, אני אוותר לו. על תנאי, אתם יודעים, יש נקרא ויתור על תנאי. והיה, אם הוא יחזיר לי, אני מותר לי לקבל. אם עד מותי הוא לא יחזיר לי, אז לפחות שלא יהיה עליו חובה בשמיים. נעזוב את זה. אז הוא עשה ויתור על תנאי. באותו שבוע הלך לקנות מפעל הפיס. הוא זכה באותו סכום על השקל, בול. אותו דבר. אתה לא מפסיד אף פעם כאשר אתה נמצא בצנועה של ויתור. כתוב, דוד המלך אומר את זה בתהילים, יקר בעיני השם עמבת לחסידיו. אומרים את זה גם כן בהלל. יקר בעיני השם, המוות לחסידיו. מה זה מוות? מוות זה מוות. מה זה מוות? מוות זה לא המוות הזה שאדם מת לגמרי. מוות זה כל ביטול וביטול שבן אדם עושה, כל פעם שבן אדם צריך להתבטל, להתבטל, זה יקר בעיני השם. כל ויתור שבן אדם עושה, זה יקר בעיני השם. השם משלם על זה, איך אומרים, בתבין ותקילין. הוא לא משאיר את האדם שישאר ככה בחלל, הוא יחזיר לו על כל פעולה ופעולה שהוא עשה. לפעמים, הצורך והחשיבות שלנו לכפות את המחשבות הרעות שעולות לנו בראש, ולפעמים המחשבות הן כמו זרנוג של מכבי אש, זה יורה מאוד מאוד חזק. הכושר שלנו צריך להיות מוכפל. זה נקרא בשלב הראשון התקפיה, בשלב השני התאפחה. אם בן אדם רואה שיש לו יותר מדי מחשבות רעות, אומר לו הרמב״ם, איך אתה מתקן את זה? שובר לכיוון השני. או חוסם אותם עד הסוף. לא מוכן לחשוב שום מחשבה רעה בכיוון הזה. עכשיו, לא רק שאני לא חושב מחשבה רעה בכיוון הזה, אלא אני חושב מחשבה מצחיקה חיובית בכיוון השני. מספרים על בן גוריון, שבתקופות הקשות שלו בהתחלה במדינה, עלה לבדעתו, איך אנחנו? אנחנו לא מצליחים להתקיים פה. לא אוכל, לא, 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 לא חלב, לא כלום. אין פה, מה נעשה? אומר, בוא נלחם בארצות הברית. ואז הם ינצחו אותנו, ואז הם יקחו עלינו אפוטרופסות, ואל יהיה לנו מה לאכול. רעיון. אז שאלו אותו, נו, ולמה לא עשית בסוף את הרעיון הזה? אומר, אני פחדתי שאנחנו ננצח אותה. מה אתה חושב? אנחנו נצליח להחזיק 200 מיליון בני אדם? זה אני לא יכול לעשות. אבל לנצח זה הוא יכול. לפעמים שאתה בכל כך דיכאון, המצב הוא כל כך על הפנים, אז תחשוב איך אתה מנצח את ארצות הברית. תחשוב איך אתה מצליח. איך אתה מצליח להוציא את הדברים, כמו שאומרים, מפרופורציה בקיים. אז הטבע של בני אדם קשה להם לשמוע לו. סיפרתי לכם שכתבתי באיזה אלון, אז אמר לי אותו אחד, הלכה ראשונה מותר, הלכה אחרונה אסור, הלכה אחרונה מותר, מה שבאמצע תעשה מה שאתה רוצה. אבל תתחיל לי מה מותר. האנשים קשה להם לשמוע מילה שקשורה להגבלה, לקיבוץ, ללא, קשה להם לשמוע את זה. אני ראיתי איך בשתי דוגמאות אנשים השתמשו עם הכלל הזה. אני לא יודע אם הם עשו את זה במודע, וזה הלך להם. חבר'ה שיושבים על הברזלים, עוברים, כל אחד שעובר, יורקים עליו, מקללים אותו. אבל כללות, אתם יודעים, כמו שישראלים, כאלה כללות שמייבשות. מה המיוחד בישראל? שיש לך פה הרבה עולים מכל מיני מקומות, וזה כבר היה מקדם, אומרים שהכללות ביידיש זה הכללות הכי טובות. אבל כאילו, הכי עסיסיות, ופעם היה כדי לעשות איזה שיעור, אבל לא, לא ממני, מפני שזה מדי מדי בוטה. אנחנו פה תערובת של שפות, והרוסים הביאו לנו את הכללות שלהם, והערבים את הכללות שלהם, וזה, וכל אחד מהגולה הביא, ואנחנו יש לנו את זה. וכל כללה כללה, והם יושבים שם על הברזלים, קללים את כל העולם. אז היה, אז אדם אחד ניגש אליהם. אדם כזה עדין ניגש. היה נראה שהוא הולך למחות בהם. ילדים מספיק, זה לא יפה, זה פרצוף לכם, לכו הביתה, כל מיני מילים. מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, וואו, אתם יודעים שמישהו עוד עלול להיפגע ממה שאתם אומרים? הוא לא אמר להם לא לקלל, רק סיפר להם עובדה. למרבה הפלא הם הפסיקו. מתברר שאתה פונה לבן אדם לא בתנועה של הלא, אלא בתנועה של ה... אתה מספר לו את המציאות, אבל לא אומר לו לא לעשות. זה עובד עליו חזק מאוד. תדעו כלל, יש לנו שני פסוקים בתנך. פסוק אחד אומר, ענה לכסיל כי יבלתו. פסוק שני אומר, אל תען כסיל כי יבלתו. אז מתי כן, מתי לא? מה דנה בזה? אבל אחד ההסברים, אם אתה, כל פעם שאתה מתנהג איכסה, האדם שמולך בא לו גם להיות איכסה. ככה זה. אז אם יש לו בן אדם שמקלל, ואני הסתכלתי והתעצבנתי עליו, אז הוא הוציא ממני את מה? את עולם הכללה שבי. אז עכשיו אני אבוא אליו עם עולם הכללה, אז זה ראי מול ראי, אז הוא ימשיך עכשיו לקלל עוד יותר. ואז אני אתעצבן עוד יותר, ואז יחזור חזרה, וככה אנחנו יכולים להגיע לטורים גבוהים. אבל מישהו רוצה לעצור את הרולטה הזאת, צריך לשקף לאדם משהו אחר. אז הוא לא משקף לו כללות, הוא משקף לו משהו אחר, אז זה עובד. זה אל תן כסיל כי יבלתו, פן תשווה לו. מה זה תשווה לו? תתחילו לזרוק אחד על השני, לא עשית שום דבר. אז למה במקום אחר כתוב אל תן כסיל כי יבלתו? התשובה היא, כשאתה רוצה לשבור את הכסיל, אם זה כסיל כזה שכבר אין מה לעשות איתו, רק לשבור אותו, אז ענה לכסיל כי יבלתו. התשובה תשקף לו, ואתה תשקף לו, ואתה תשקף לו, עד שתתגלגלו שניכם על הרצפה ותריבו, עד שתשבור אותו. אבל זה לא הדרך התקינה, זה לא המצב התקין. כשאתה רוצה לתקן, לא מתקנים עם שבירה. עד כאן זה הבחורים על הברזלים. אם האחת נמצאת בקומה רביעית, בבית, היא רואה את הילדה של הבת 3 נוסעת על הבימבה, על המדרכה. אבל פתאום מתחשק לה לרדת לכביש, האח שלה נסע על אופניים על הכביש, בן 8, והיא רוצה לרדת עכשיו גם כן עם הבימבה על הכביש. מזל שבינתיים לא היו מכוניות. אני שומע אותה איך שהיא אומרת לבת שלה, גלית, מותר לנסוע על המדרכה. נס, הילדה עולה ישר מהכביש למדרכה. אחר כך, האמא הזאת אמרה, אני ידעתי שהיא לא תשמע לי. אם אני אגיד לה לא ללכת לכביש, אז היא תגיד למה מוישי כן, למה זה כן, ובינתיים המכוניות יבואו, אז אין לי ברירה. אתה אומר לבן אדם את הדבר החיובי, זה עוזר. אז קחו בחשבון שהפילטר על הפה, יש לו וסט נוסף. גם בתוך הדברים שאנחנו חייבים להגיד, איך למצוא, איך המילים צריכות להיות כדי שהדברים יתקבלו באופן חיובי, באופן שמשתנה. אז אני מתחיל עם החיובי, זה תופס יותר. אוקיי, אני חוזר חזרה עכשיו לאוסנת. אוסנת, לפי איך שהתחלנו, היא גדלה בבית של פוטיפרה. הפסוק קורא לו בעוד שם. השם הנוסף שלו זה כהן, און. און, א', ו', נון. נון סופית. און, בתרגום שלו זה כוח. פוטיפר היה איש של הפגנת כוח. מה הייתה הפגנת הכוח של פוטיפר? שהוא הפגין כוח. היוסף תכנס לבית סוהר וזה, הוא הפגין כוח. יוסף גדל אצל אדון שמפגין כוח חיצוני. אחד כזה שלא יודע להתאפק. אחד כזה שאין לו וסת. אחד כזה שאין לו איפוק. אחד כזה שאין לו פילטר. יוסף התנהג אחרת לגמרי. מפוטיפר הוא למד מה לא להיות. כשהאחים שלו היו בידיים שלו, הוא יכל להרוג אותם. הוא לא עשה את זה. הוא התנהג איתם בסלחנות. הוא פירש, הבין אותם, והמשיך את החיים הלאה. זה היה משהו אחר לגמרי אצל יוסף. אוסנת גדלה בבית של פוטיפר. היא גדלה בתוך אווירה של כוחניות, של כהן און. והיא לא למדה מהדרכים האלה, והיא הייתה הטיפוס המאופק, המפלטר, לא יודע אם קיימת כזאת מילה בכלל, הטיפוס שיודע כאילו לעשות הבדלים במחשבה, בדיבור, במעשה, לא כל דבר, לא בכל מצב, לא בכל עניין, תלוי מה ואיך. שואלים הפרשנים, יוסף ספג הרבה סבל בבית של פוטיפר. אם נאמר, לפי הפרשנות שטוענת שהיא הבת של פוטיפר, בת ביולוגית, הרי אבא שלה קנה את יוסף, לא, הוא קנה את יוסף בשביל דברים לא צנועים. אשתו רצתה את יוסף להתחתן איתו. בקיצור, הוא היה שם בחור מבוקש מכל הצדדים. גם ממנו, גם ממנה. ולכל הצרות הוא הולך ומתחתן עם הבת שלהם. ראיתם פעם מישהו שהולך להתחתן עם בת של שני אנשים שניסו להתחיל איתו? זה נשמע עזוי, לחלוטין. זה לפי הפירוש הזה. גם לפי הפירוש שהיא רק גדלה בבית שלהם, זה גם כן נשמע עזוי, כי היא קיבלה, זה. אחד הפירושים הכי יפים שאני ראיתי לזה, יוסף, כשהיא ניסתה לפתות אותו, האמא של אוסנת, האמא המאמצת או הביולוגית, תלוי לפי הפירושים, היא ניסתה לפתות אותו, אז הוא השאיר את הבגד שלו, העליון, וברח החוצה. אז אחד המפרשים אומר, הרי מה היא לקחה? היא לקחה את הבגד הזה והיא סיפרה לכולם. הוא ניסה להתחיל איתי, היא הפכה את הסיפור. הוא ניסה להתחיל איתי וזה 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 וזה. מי הייתה בבית ושמעה את זה? אוסנת. היא גדלה בבית, זה ברור. היא שמעה את כל הסיפור הזה. אבל היא הבינה, היא הרי הכירה את, היא הכירה את התכשיטה שם, היא הכירה אותה, היא ידעה שיוסף, זה לא שהיא ניסה לפתות אותו, אלא היא ניסתה לפתות אותו, היא כן ידעה את זה. אז היא ראתה את הבגד, אומר אותו פרשן, והבגד הזה היה בשבילה סמל, איך בן אדם מתאפק, וכשמגיע מצב שהוא יודע שלא יעזור לו כלום, אז הוא פשוט בורח. אז היא קלטה את המסר הזה, והיא התחנכה, ככה אומרים הפרשנים של הפנימיות, היא התחנכה על הבגד של יוסף. ולכן כשהיא התחתנה איתו, היא הייתה סמל של בן אדם שמתאפק, ויודע מתי כן, מתי לא. אז היא הייתה, כמו שאומרים, השיא של השלמות, השיא של האיזון, השיא של האדם עם המודעות העצמית, מה אני כן ומה אני לא. חסידים מספרים שהיה בעיירה מינסק, היה יהודי תלמיד חכם גדול, שהוא גם היה ענב גדול. במה התבטאה הענבה שלו? במינסק, כמו בכל הערים, לא היה לכל אחד מקלחת בבית, אז הם היו מקלחות ציבוריות, כמובן בהפרדה. אז היה שם, גם הוא היה מגיע, הענב של מינסק היה מגיע. והוא היה ניגש לכל אדם, אולי אתה רוצה עוד ספל מים חמים שאני אביא לך? אולי אתה צריך סבון. עכשיו, כל האנשים ידעו, זה הענב ממינסק, התלמיד חכם הגדול. לא, 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 כבוד הרב, בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן. וזה היה נראה לכולם שהוא ענב גדול, וכולם מכבדים את הענבה. עד שהגיע לשם איזשהו חסיד קוץ חריף, שהוא ראה בכל המשחק הזה חתיכת גאווה, אבל מה זה גאווה שיוצאת מהאוזניים? אז מגיע הענב מסלוסק, ממינסק אליו, אולי אתה רוצה כוס, אולי אתה צריך ספל מים. כן, תביא, תביא, וואלה, תביא. עוד אחד תביא. תחיל להשתמש בו, תביא סבון, בוא תעשה לי, תשייף לי פה. איך אומרים? הוא ביצע את כל הענבה שלו הלכה למעשה. פתאום הוא שומע את הענב מסלוצק אומר לעצמו בלחש. כנראה האיש הזה לא יודע שאני הענב מסלוצק. חוסר מודעות? לפעמים האדם חי בחוסר מודעות משבת. מספרים על איזה אדם אחד הלך, הזמין לעצמו מנה של פיצה משפחתית, אבל לעצמו, לבד. הוא הולך לגמור את זה לבד. שואל אותו המוכר, לחתוך לך את זה לשמונה חלקים? אבל לא לשמונה, לשבע. שמונה אני לא יכול לאכול. זה מודעות עצמית. מטומטם, אתה לא יודע מה קורה איתך. אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה לא מרגיש מה אתה עושה. אדם חי באיזשהו... אצל חסידים יש שיר שהם שרים אותו במנגינה נוגה. זה שיר ביידיש. התרגום שלו זה לאכול אוכלים, לשתות שותים. כשמגיע הזמן שצריכים ללמוד, לא לומדים. אסן, אסיר, טרינקן, טרינקזיק, ווזול מנטון, אז מנדוון צחניש, אז אל דוון צחניש, אל ארנן צחניש. זה שיר. אז הבא איזה חכם אחד ואמר, מוזר השיר הזה. כשלא הולך לנו לאכול, כשלא הולך לנו ללמוד, אז אנחנו רק שרים. לאכול אוכלים, לשתות שותים, כשמגיע הזמן ללמוד או להתפלל, לא לומדים, לא מתפללים. מה היה קורה אם לא היה הולך לנו לאכול? היינו שרים, אסן, אסיך נישט, טרינקן, טרינקן זיך נישט, היינו אומרים, לא הולך לאכול, לא הולך לשתות, היינו רצים לרופא, היינו, מה זאת אומרת, רק לשיר? למה כשזה מגיע ללמוד ולתורה, אנחנו מסתפקים בשירים? איפה המודעות? זה היה צריך להפריע לך יותר, זה לא יכול להיות ככה משהו חיצוני. פעם ישבו תלמידים בלובביץ' שותים מאשקה, אתם יודעים את זה. בפרט חודש אדר, נכנסים, שותים, לחיים. אז פעם המשפיע רב מנדל פוטפס ראה שהתלמידים, הם משים בהתוועדות, אבל הם לא בהתוועדות, הם בלחיים, במשקה, כמה גלונים הם יגמרו, הם לא נמצאים שם באמת. אז הוא אמר להם, וישא את משלו ויאמר. הוא אמר, פעם ידעו שהיו מגדלים, היה תנורים בבית, היו יודעים שכאשר הולך לבוא מזג אוויר קשה, הולך לרדת גשם, גשם עומד לרדת, אז החתולים עולים על התנור, הם כבר מצטנפים שם עוד לפני שהתחיל הגשם לרדת. אז היה שם איזה לץ אחד שאמר, למה כשמגיע שנת בצורת, אז הרבנים אומרים שצריכים להתענות להשם שיוריד גשם? נתפוס כמה חתולים, נשים אותם על התנור וירד גשם. אמרו לו, טיפש, אתה חושב שהחתולים מביאים את הגשם? הגשם מביא את החתולים. אומר המשפיע לתלמידים, מה אתם חושבים? שהמשקה מביא את ההתוועדות או שההתוועדות מביא את המשקה? אתם, אני לא רואה פה התוועדות, אני רואה פה רק משקה. אני לא, מה מביא את מה? מה מקדם את מה? זה מודעות עצמית של האדם. היסוד הזה, העבודה הזאת היא מאוד מאוד נוגעת לכולנו, כל אחד ואחד. אנחנו נכנסים לחודש אדר, חודש נהפוך הוא. עשה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד, שאנחנו יכולים להתהפך ל-60 יום, לא רק ל-30 יום. מה הרווח? אני אגיד לכם מה הרווח. יש זבוב ויש דבורה. הזבוב, הדבורה, בכל מקום שהיא תגיע, גם בתינופת הכי גדולה, היא תאסוף שם הצוף. היא תחפש את הצוף שבתינופת. הזבוב, גם אם תכניס אותו להיכלי שן של ארמון המלוכה, הוא יחפש איפה המוגלה, איפה הזפת, איפה התינפות, איפה השירותים ושם הוא נמצא. יש אנשים כאלה שכל הזמן מרחלים לשון הרע, רחילות. שמעת מה היה שם? אולי הלך לכלך עליו, חבל על הזמן. מה היה שם? אז מה הוא אמר? תביא, יש לי הקלטה. הם חיים בזבל. הם חיים בתינופת. הם חיים כמו זבובים כל השנה. בא פורים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה נהפוך הוא. עכשיו, בכל דבר רע, אתם מחפשים את החיובים. אז אתה יודע, ככל שאתה מתאמן יותר, אתה הופך להיות יותר אוהב את מה שאתה עושה, כי זה חביב עליך, זה יקר לפניך. זה בדיוק העניין. אם האדם מתהפך מבחינת הזבוב לבחינת הדבורה, ועכשיו בפורים יש לו חודש אדר, יש לו 60 יום, אז זה יבטל ב-60 את כל הזבובים, וזה גם ייתן סיכוי שהוא ירצה להמשיך בכיוון. אז שנה הבאה אנחנו נוותר לו, הוא יהיה זבוב לחודש אדר. אבל משך כל השנה הרווחנו שיהיה דבורה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שאנחנו נדע להפיק נכון את הלקח שלנו מהדמות הזאת, דמות רצינית, דמות שקטה, דמות שצריך לצעוק וצריך להראות וצריך לזרוק, היא יודעת גם לזרוק, ואז כשאנחנו נאזן את עצמנו במחשבה, בדיבור, במעשה, אז החיים שלנו יראו טובים, מאוזנים, גם לשמיים וגם לבריות.